מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית, פרק 11. אני אבי בנוח.
ואני איתי אסף רייזמן גרייף.
כן, למה אתה מפספס את הקיו שלך? מה קרה?
בגלל שאתה נקטעת לי באמצע. אני מצטער. אני שומע אותך מקוטע מאז שהתחלנו לדבר.
אז למה לא אמרת קודם? זאת בעיה עם הפודקאסט. אתה תשמע אותי מקוטע.
חשבתי שאמרתי, יש לנו כל כך הרבה בעיות. I lost count.
טוב. לא יודע, אולי תנסה להתנתק מהערוץ ולהתחבר אליו מחדש בזמן שאני עושה פתיח. זה יכול להיות אופציה. תנסה.
להתנתק ממה?
מהערוץ בדיסקורד, ואז להתחבר אליו מחדש, או משהו כזה.
בסדר.
אז כן, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, וכפי ששמעתם, איתי גרייף, רייזמן גרייף איתי היום. היו לנו הרבה תקלות טכניות כשהתחלנו את השידור הזה, כמו למשל ווליומים של דברים, וטוויט שלא רוצה להתחבר, ועכשיו קטיעות בקומיוניקציה בדיסקורד. ואם זה ימשיך ככה, אז אולי לא יהיה פרק, למרות שיש לנו הרבה דברים טובים לדבר עליהם.
לא, אני רוצה פרק, אני רוצה פרק. אני לא רוצה בלי פרק.
כן, גם אני לא רוצה בלי פרק. אתם יכולים לצפות לנו בשידור חי, בערוץ הטוויץ'. טוויץ', מה קרה לזזל אחר הזה? אוף. עכשיו גם ה-OBS עושה לי שטויות. כן, זה לא קורה לי בדרך כלל. מקסימייז. מינימייז, ריסטור. טוב, אני לא יודע מה לעשות.
ספיידר פיג.
כן, בשידור החי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me מילה אחת, ואת כל הפרקים אפשר אחר כך למצוא באתר האינטרנט isl.me. isl.me, סליחה, שלא תבלבלו בין שני הדברים, כי אחד זה מילה אחת, isl.me, והשני זה אתר אינטרנט עם נקודה. אז שם אפשר לצאת את הפרקים ואת הדרכים להזין אליהם וכן הלאה. איתי, מה עניינים?
האמת שאני ממש צריך שהחודש הזה יסתיים כבר, החודש הבא יתחיל, יהיה לי הרבה יותר כיף, כמו שאומרים. זה מה שאני מחכה לו. ובפורים, יהיה עוד כנס, יהיה הרפתקון פורים. עוד בכלל יהיה כיף, אבל אנחנו לא נדבר על זה, כי עוד אין פרטים ואין אתר ואין שום דבר.
אתה גם צריך קודם לספר על הרפתקון זה, בדברים שכתבת, כדי שאנשים ידעו מה זה הרפתקון ההוא.
כן, זה גם היה סופר כיף. אבל זה אומר שאני צריך לחזור בזמן פברואר, ולא מרץ, כדי להספיק לחזור לפני הכנס, כדי שאוכל לקדם את הכנס שלי. משל, היית סטיבן קולבר. תוכל לשאול אותי כל מיני שאלות מנחות על למה אני עושה כנסים למבוכים ודרקונים, כל מיני דברים כאלה.
אני מתאר לעצמי כי אתה נהנה מזה. That would be my first thought.
לא, סטיבן קולבר לא מנחש מה האורח שלו הולך להגיד.
אני לא...
הוא רק שואל את השאלה ונראה extremely amused and interested.
הבנתי, אוקיי, מתי זה פורים?
פורים זה בתחילת מרץ, והכנס יהיה ב-11 במרץ. אבל כאמור עוד אין פרטים, אין שום דבר, כי עוד אין אתר, אז אנחנו נדבר על זה פעם הבאה.
לא, בסדר, אני רק מוודא שאתה... בעצם את הפרק הראשון של מרץ אתה אומר שאני צריך לסגור איתך.
כן, אני מעמיד פנים שיש לי עוד הרבה זמן. אל תפריע לאשליה שלי.
בסדר גמור. אז ככה, לפני שאנחנו נתחיל בדברים המעניינים שיש לנו בפרק הזה, שני דברים. אחד, עדכונים מנהלתיים. העברתי את הפודקאסט אחסון מאמזון ווב סרוויס, או איך שלא קוראים לזה? AWS, אמזון... כנראה, כן, ווב סרוויסס. לאנקור, שאנקור זה, היו סטארט-אפ, ואז ספוטיפיי קנו אותם, והפונקציה שלהם זה שהם יחסו לפודקאסטים שהוא חינמי, הם נותנים מעט מאוד פונקציונליות, כאילו אם תשווה אותם לדברים כמו פודיאן שמערך את על כתפי גמדים, או פודבין שמערך את הספינר, או כל דבר אחר בעצם, הם נותנים את הבר מינימומס, המשק שלהם מאוד נחמד, אבל הם בחינם והם בלתי מוגבלים. אז העברתי את הפודקאסט אליהם, לכם המאזינים זה לא אמור להשפיע, הפיד מתעדכן אוטומטית, מה שכן, וחוץ מזה שהם חינמים, היתרון הגדול, זה שהצלחתי בזכות זה שעברתי, ואני לא צריך להתבסס על הפלאגין לוורדפרס שלי, לגרום לכך שכל הפיד יופיע בפיד. כלומר, את כל הפרקי העבר, כל הבאקלוג שלנו, מפרק אחד ועד היום. לפני זה לא היה ככה משני טעמים. אחד, שפידברנר לא ידע לאכול את כל פיד הפרקים, כי יש לו מגבלת קובץ של עד מגה אחד. והפלאגין שלי לפודקאסטים באתר לא ידע לא לתת את כל הערות הפרק בפיד, אלא רק את התקציר. וכפי שאתם יודעים, אנחנו נוטים לכתוב הערות פרק מאוד הערותיים על הפרק, עם הרבה מאוד מילים, וזה גרם לכך שלא יהיה אפשר... כן, הרבה מלל. זה גרם לכך שלא יהיה אפשר להציג את כל הפרקים, אז שיחקתי עם זה מדי פעם. פעם היה 100 פרקים, אחר כך היה 50 פרקים, זה גם בגלל שאמזון ווב סרוויסס, אני משלם להם פר... שימוש, כלומר, זה לא שחד פעמי וזה, אז, כלומר, זה לא נע בכזה דבר גדול, זה בין $8 לחודש ל-$13 לחודש, דברים כאלה. אבל היו תקופות שלפני העבודה הזאת, נגיד, שרציתי לחסוך קצת, אז קיצצתי את מניין הפרקים ל-50, שזה הפרקים של השנה החולפת. ואמרתי, יאללה, יהיה בסדר. אבל עכשיו זה לא פקטור יותר, ואתם יכולים ליהנות מכל הבאקלוג, אם אתם רוצים לחזור אחורה ולהזין לכל הפרקים. כמובן שתמיד היה אפשר לעשות זה דרך האתר ודרך היוטיוב, כל הפרקים היו שם, הם פשוט לא הופיעו בפיד, אז עכשיו הם כן. העדכון הבא שאני רוצה לנסות לעשות, שהוא המפחיד יותר, זה לעבור מפידברנר הגוסס לשירות מירורינג אחר, שבתקווה לא יגסוס ולא יהיה לו בעיות טכניות. הבעיה היא שאם זה לא יעשה נכון, אז כולם יפסיקו לקבל את הפרקים החדשים של הפודקאסט. אז זה קצת יותר מפחיד.
זה מפחיד?
כן.
אל תפחד, יהיה בסדר.
אני לא רוצה להפסיד את כל המאזינים שלנו. שהשבוע אחד המאזינים כתב לנו בפייסבוק שהפרק הקודם היה פרק מאוד מעניין, אז זה תמיד נחמד לשמוע. זהו, חוץ מזה, לפני שנתחיל, חסויות.
חסויות.
כן, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בנו, אז יש לכם שני דרכים עיקריות. למה שני? דרכים עיקריות לעשות זאת. הראשונה היא ישירות דרך ערוץ הטוויץ' על ידי סאבסקריפשן, טיפינג, צ'ירינג, כל האפשרויות הנהדרות שטוויץ' וסטרים אלמנטס נותנים לכם כדי לתמוך בערוצים. אפרופו סטרים אלמנטס, סתם כי אני תמיד מתרגש שיש לנו השקות חדשות, כי לעבוד בחברת פרודקט ולהוציא דברים חדשים לשוק, זה מרגש. ואם לא עשיתם את זה אף פעם, אז כדאי לכם. וזהו, אז אתמול יצאנו עם דבר חדש שנקרא SE Merch, שזה כל אחד יכול לפתוח לעצמו חנות מרץ' לחולצות ולקפושונים וספלים ומה שאתם רוצים. אתם יכולים לשים על זה את הלוגו שלכם, את העיצוב שלכם, וזהו, ויש לכם חנות אונליין, שאתם יכולים, חברים שלכם יכולים לקנות חולצות וכל מיני דברים כאלה. ואתם לא צריכים לשלם, זה print on demand, אתם פשוט מעלים את זה וקובעים מחיר מסוים, כלומר, יש את המחיר בסיס של הפריט, אבל מעבר לו אתם יכולים להחליט כמה רווח אתם מקבלים. וזהו, וזה באוויר, וזה מגניב, ויש מרכזי הפצה באירופה ובארצות הברית, ככה שזה לא לוקח משלוח נוראי. ואני חושב לעשות אייטמים עם לוגוים של פודקאסטים. אני רוצה כוסות של שורפים משחקים ושל הברן, נראה לי מגניב לעשות כוסות של הפודקאסט. אז
כן מאוד. אז יש לך חנות מרץ' עכשיו?
עוד לא. התמסחרת? עוד לא, קודם כל אנחנו תמיד התמסחרנו, בשביל זה יש חסויות וכל
תמיד פרק. תמיד היו מסחרים?
כן.
אני ובשביל, קהילתי.
בשביל לקסות את ההוצאות לכל הפחות. אף פעם לא רציתי להרוויח מזה משכורת, כי זה בלתי אפשרי, אבל לקסות את ההוצאות לפחות של האתר והפודקאסט. זהו, חוץ מטוויץ' וחוץ מהמרץ' שיהיה לנו בקרוב סון TM, אז כמובן יש את קישור השותפים שלנו, אמבל בנדל, בוק דיפוזיטורי ודרייב טו RPG, אז כנסו לאתר ותוכלו לראות את כל הכישורים שם. וזהו בנושא הזה. יאללה, אנחנו מתחילים עם סבב שאלות בזק, משחקי תפקידים. יש הרבה שאלות...
שאלות בזק.
כן, יש הרבה שאלות מעניינות השבוע, אז אנחנו לא רוצים לשים את זה לסוף לאין זמן, כמו שקורה תמיד, אלא
כן, להתחיל... זה מבאס.
עכשיו, כמובן שאם אתם רוצים לשאול שאלות כשאנחנו מכריזים על סבב הבזק, יצטרפו לקבוצת שחקני תפקידים בישראל, ותחכו עד שאני מפרסם שרשור כזה, כשזה נמצא, כשאיתי בא לתוכנית, או שערן בא לתוכנית, או פעם אחת ששי זלדיס בא לתוכנית, ויש מצב כשפעם בא, כשנבות רם יבוא לתוכנית, אז גם יהיה. קיצור, כששחקן תפקידים בא לתוכנית, יש פוטנציאל לסבב שאלות. אז עכשיו אני אשאל שאלה, אני אתן לאיתי לענות, כדי שאני אפסיק לדבר למשך כמה דקות. נתחיל, ערן שואל, מה הדבר הכי מעניין שקרה לך, או שקרה לכם, כשהרצתם מבוך כזה שלא יכל לקרות בסביבה שאינה מבוך?
זו באמת שאלה מאוד מעניינת, ורציתי לשמור אותה לסוף, גם מיוחד בגלל שמישהו שאל מה זה בעצם מבוך, וכשלי אומרים מבוך, אז החשיבה שלי היא תמיד המבוך הכי סטנדרטי, מתחת לאדמה, קירות, חושך, לפידים, חדרים ריבועים עם דלתות שיש, אני חושב, זו באמת גם הסביבה שאני בערך הכי נהנה להריץ בה. מה הדבר הכי מעניין שקרה לי כשרצתי מבוך כזה שלא יכול לקרות בסביבה של מבוך? אני חושב שזה לחפש איפה לישון. זה נראה לי הדבר הכי מעניין. ואז היו המון פתרונות מאוד יצירתיים ומגניבים לבעיה הזאת. מה שקורה הרי ב-D&D, אתה רוצה לנוח כדי להחזיר את היכולות שלך, ואתה תקוע במבוך, אתה לא רוצה לצאת החוצה, ואתה רוצה לישון בצורה שבה המנחה לא יוכל לדפוק אותך, על איפה שישנת. אז כן, אז למצוא כל מיני חדרים סודיים, או כל מיני פינות חשוכות שאף אחד לא מגיע אליהם, ולהטיל שם איזשהו קסם שאתה יכול לישון, או פעם אחת מה שעשינו זה תפסנו, פשוט בגלל שמישהי בגדה בנו יותר מוקדם או משהו כזה, אז ידענו, אז גם הכרנו אותה וגם ידענו שהיא מראים. אז מצאנו איפה היא נמצאת במבוך, ואז נכנסנו אליה לחדר, ובגלל שהיא הכירה אותנו, היא ידעה שהיא לא יכולה להילחם בנו, אז לא היה קרב. ואמרנו לה, בשיא הפשטות, אנחנו ישנים אצלך בחדר, ואז ניתן לה ללכת. ואז ישנו אצלה בחדר, ואף אחד לא בא לחפש אותנו שם, כי זה החדר שלה. וכאילו, אז זה אחד מהדברים שבאמת הוא אתגר ייחודי למבוך, לחפש איפה לישון, כדי להחזיר יכולות.
מגניב, אני אגיד לך מה, בוונור, כלומר בעולם המבוך, Dungeon World, אם אתה משחק כפי שהשיטה כתובה, יש הבדל מאוד ברור במהלכים שאתה עושה כשאתה במבוך, מהלכים שאתה עושה כשאתה באזורי פרה, ווילדס, ומהלכים שאתה עושה כשאתה בעיר, באזור מתורבת, שזה כל לחדש צידה ולהתהולל בפאבים וכן הלאה. אבל אף אחת מהקבוצות שהרצתי לה, כולל אני עצמי, לא באמת רצתה לעשות את הדברים האלה שהם שייכים למבוכים ולאזורי פרב וכן הלאה, והכל נהיה משמש. ספציפית, הקבוצה האחרונה שהרצתי לה בקמפיין שהיה חורש האפר, גם מאוד לא אהבה להתעסק בציוד שלה, ולא מכרו את האוצר שהייתי נותן להם בשביל כסף, ולא קנו אוכל וכן הלאה.
איך הם לא מתו מרעב?
זהו, תשמע, בשלב מסוים, אני לא יכול בתור מנחה להגיד, לכפות עליהם, אוקיי, אתם צריכים לאכול וזה. אם זה לא מעניין את השחקנים, אז אוקיי, אז לא נעשה את זה. נתמקד בחלקים של השיטה, שכן מעניינים את השחקנים. ולכן בסופו של דבר לא עשינו את זה, ואני יכול להגיד ש... יש בוונור, בעולם המבוך, שוב, בגלל החלוקה הזאת, אז יש מהלכים שהם, אנחנו עכשיו מקימים מחנה, שמקימים מחנה זה ספציפית במקום שהוא לא מתורבת, זה או מבוך או זה, ואז יש קוויית כזה של, אם יש סכנה, אז יש גם עמידה למשמר וזה, ואז אתה בתור מנחה צריך להחליט, האם אתה חושב שיש פה סכנה, או לא, ומפה זה כבר תלוי בגלגולי קוביה. שזה חלק ממה שנחמד. כל הקונספט של Powered by the Apocalypse זה שכך סיטואציה, תן לשחקנים לגלגל, ואז תזרום ממה שקורה, ואז יכול להיות שיש איום שפוגש אותם בלילה, ויכול להיות שלא. אז strictly speaking, כל עולם המבוך בנוי לשאלה של ערן, של יש דברים שלא יכולים לקרות באזור מטורבט שקורים רק באזורי פרה, אם כן, אני לא חושב שזה באמת למה שהוא התכוון. אז התשובה שלי היא, אני לא משחק מספיק strictly מבוכים בשביל שזה יהיה רלוונטי בקמפיינים שלי. זה מה שאצלנו. הלאה, אלא אם כן יש לך מה להוסיף על זה.
לא, אני חושב שזה נקודת מבט מאוד מגניבה למבוך, זה שאפשר לעשות בו מהלכים, שאפשר לעשות במקומות אחרים, ואז זה גם מתחבר למה שהיינו מדברים עליו פעם, של איך להפוך דברים למבוכים, איך נגיד אתה הופך עיר למבוך, אז מעניין מה קורה בעולם המבוך, כשאתה הופך עיר למבוך, ושיכול להשתמש במהלכים מבוך, זה די מגניב.
לא חשבתי על זה, זה באמת מגניב. שאלה הבאה, ליעד שואל, מה דעתכם על מערכות יחסים רומנטיות בין דמויות שחקן לבין דמויות, בין דמויות שחקן אז, ובין דמות שחקן ללבש? רגע, לפני שאתה עונה, אני רוצה למסגר, ליעד שחקן שלי בקבוצת פלאים, וכמשחק פלאים, שזה משחק שעוסק בבני נוער, ויש בו מהלכים וקונספטים מכניים שקשורים למערכות יחסים, התפתחו מערכות יחסים רומנטיות, גם בין דמויות שחקנים, וגם בין דמות שחקן לדבש. אז יש לנו את זה בקמפיין, ועכשיו תגיד מה שיש לך להגיד, וזה.
אז לא, אז נראה לי יותר מעניין לשמוע ממך, אני רק אגיד ש... קודם כל בעיניי זה שאלה נורא קצרה, מה דעתי? אני מאוד בעד, אני חושב שרומנטיקה ואהבה וסקס ומערכות יחסים זה כוחות מניעים ודרמטיים נורא נורא חשובים, וזה טוב שזה יהיה בכל מקום. לא יצא לי אף פעם להריץ באף קמפיין שהיו בו מערכות יחסים רומנטיות בין פלייר קרקטרס. כן הייתי בכמה וכמה, גילמתי כל מיני NPCs שהיו בכל מיני מערכות יחסים, מיניות, רומנטיות, משפחתיות, באמת מגוון של מורכבויות ואושר לאורך כמה סשנים או קמפיין שלם, וזה תמיד השאיר את המשחק והיה ממש שווה את ההשקעה. אני אגיד שהתגובה האינסטינקטיבית שלי זה שלא הייתי עושה את זה בכל מקום. זאת אומרת, אם אני בטוח בעצמי ובטוח בשחקן שאני משחק מולו, אז זה מצוין. אם אני לא בטוח בעצמי ולא בטוח בשחקן שאני משחק מולו, אז לא הייתי עושה את זה. זה נראה לי משהו שיכול להוביל לסיבוכיות, שלפעמים שווה להשאיר בחוץ. אבל אם יש לכם מערכות יחסים רומנטיות בין שחקנים, אז בוא תספר לי איך זה. איך זה מרגיש, איך זה הולך, איך זה נראה, איך זה נשמע.
האמת שהתשובה שלך היא לחלוטין גם התשובה שלי. בגלל שהמשחק שלנו תחום אנחנו בני נוער, ולכן מבחינת המובי אנחנו PG-13 כזה, אז זה מתחבר לנו, כאילו, זה עם כל המתנים הרומנטיים של בני נוער, ובמקסימום אנחנו מגיעים לנישוקים ועוברים מסך. אגב, גם בקמפיין ונור שלפני זה היה לנו, בסוף הקמפיין הגענו למערכת יחסים הומוסקסואלית בין דמויות שחקן, וזה היה מגניב, פעם ראשונה ששחקנים, כאילו זה היה לחלוטין ביוזמת השחקנים, וזה זרם וזה היה מגניב, וזה פעם ראשונה שיצא לי לחוות את זה בקמפיין. עכשיו, באופן אישי, כאילו זה נקודת חולשה שלי, כי בחיים האמיתיים אין לי מספיק ניסיון עם זה, אז אני לא מרגיש תמיד בנוח לשחק את זה במשחק, אבל מסתדרים, כלומר, לא יודע, יש מספיק חומרים, בגלל שאנחנו עושים את זה כל כך סינמטי סלש קומיקסי, אז יש מספיק חומרים להישען עליהם, אבל כמו שאתה אומר, זה נורא תלוי במצב ובדינמיקה של הקבוצה, כי לצורך העניין, אני נורא הייתי רוצה לשחק את Monster Hearts, שזה Powered by Apocalypse שמאוד מבוסס על מערכות יחסים, כולל זה שיש מהלכי סקס וכאלה, אבל כן. אני יודע שעם הקבוצה הרגילה שאני משחק איתה, זה לא משהו שהייתי מכניס לקבוצה הזאת. אני לא הייתי מרגיש בנוח לשחק את זה איתם.
כן, זה משהו שגם דיברנו עליו. כן, נראה לי יש לך כזה לשחק.
כן.
כן.
אז זה, אני פשוט אומר, אני אומר את זה, זה לא, שזה לא בא לאף אחד באפלה, יצא לנו לדבר על זה גם מדי פעם במהלך מפגשי המשחק, וכולנו יודעים מה הרמה שנוחה לנו איתה. אני חושב שזה, כמו הרבה דברים במשחק תפקידים, תיאום ציפיות זה מה שחשוב, ואנחנו קבוצה שם אני משחק עם רוב השחקנים שלה כבר כמה שנים, ואנחנו מכירים את הגבולות אחד של השני, ולא רק בענייני רומנטיקה, יודעים שאנחנו לא נתחיל עכשיו לעשות סצנות גוריות של ביטור גופות וכן הלאה.
אז אני חושב שבקונטקסט הזה אני רוצה להגיד שבדרך כלל שאני מתחיל קמפיינים, אז אני אומר, אני שם איזשהו בייסליין ואומר, תקשיבו, אני כאילו עושה איזה PG-13, זה אומר שאני עושה Fade to Black, וכל מה שחשוב לי זה רק להבהיר מה היה, כאילו מה היה סקס או לא היה סקס, כי לפעמים מישהו מפלרטט עם מישהי וזה, ואז אני מדבר כאילו ברמיזות, אז חשוב לי רק להבהיר אם כן היה סקס או לא היה סקס, בדברים כאלה, אבל זה לא משהו שאנחנו מתארים ונכנסים אליו. אני כן אגיד בקונטקסט של מה שאמרת, שזה לא תמיד משהו שנוח לדבר עליו, גם ברמה הזאת, זאת אומרת, בגלל זה עבורי, למרות שזה משהו שאני מאוד אוהב, חושב שחשוב, זה באמת לגמרי תלוי בהיכרות שלי עם השחקן מהצד השני, ואז אם זה שחקן שאני לא מכיר כל כך, ושחקן שאני לא כל כך מרגיש איתו בנוח, זה לא הייתי מעלה את הנושא הזה, לא הייתי אומר, בוא נדבר על איפה הגבולות שלך, בוא נדבר על איפה הגבולות שלי, פשוט לא הייתי עושה את זה, זה לא שחסרים תכנים בלי זה. אני חושב שאולי אחד מהיתרונות בדברים כמו Monster Hearts, יצא לי לשחק קצת, זה באמת בגלל שיש כאילו את המכנים כאן מסביב לזה, אז אולי זה יותר פשוט, כי אז זה פחות בא ממך, ויותר בא מהסיסטם וכן הלאה, אז כאילו...
כן, יש הגדרות. אתה לא צריך לעשות שיחת יחסנו לאן, כשהחוקים מוגדרים זה בשבילך.
אתה עושה מהלך שיחת יחסנו לאן, גלגל יוצא 17, יוצא 11, אין מערכת יחסים יותר. אוקיי, יאללה, נקסט.
יאללה, שקד. ויש לי שתי תשובות לשאלה הזאת. איך אתם ניגשים לבניית קונספט וסיפור לדמות משיטה שלא מבוססת מקצועות? הוא הרחיב בקבוצה בשאלה ואמר שיטות שמבוססות על מיומנויות כישרונות, במיוחד בקמפיינים כמו מדב, שיש בהם, כלומר, מדבים יותר גדולים, סטאר וורס וכאלה, שיש בהם עשרות אם לא מאות סוגים שונים של דברים שאתה יכול להיות וכן הלאה.
כן. אז בוא, תן תשובה אחת, אני אתן תשובה אחת, ואז תן תשובה שנייה.
בסדר, אז שתי התשובות שלי מנוגדות אחת לשנייה. אני התחלתי גם כשעניתי לו בקבוצה עצמה, אני התחלתי ואמרתי לו, אוקיי, אני מבין שאתה לא מחפש פה פתרון מכני, אבל ב-90% מהמקרים כשאני בא לשחק, אני קודם כל מסתכל מה המשחק יודע לעשות, ולפי זה מוציא רעיונות. Case in point, לפני כמה שנים אתה ואני היינו בהרפתקה מיני קמפיין של גיבור העל, ושיחקנו הירו סיסטם, ומה שהתחלתי איתו זה לדעת שאני רוצה לשחק גיבור עם כוחות מנטליים, וישבנו והתחלנו לבנות את הדמות, ובהירו סיסטם, למי שלא מכיר, יש גם קטע של לקחת חסרונות, כדי להוסיף לעצמך עוד נקודות בשביל לחזק את הדמות, ושעברתי על החסרונות, אז היה דברים כמו substance dependency. ואז התחלתי לחשוב על זה, אוקיי, הדמות שלי מכורה למשקרי כאבים, למה היא מכורה למשקרי כאבים? וכן הלאה, זה הנקודה שממנה אני יוצא, וזה הנקודה שממנה אני מגיע בדרך כלל, זו השיטה הרגילה שבה אני בונה דמויות, לא משנה אם יש מקצועות או אין מקצועות, או מה שזה לא יהיה. אז זו התשובה הראשונה שלי.
אז אני לא עושה את זה ככה. אני, כאילו הניסוח של השאלה גרם לי לחשוב, כאילו אומר שזה קשה, אבל זה נראה לי ממש... זה לא אתגר שונה בעיניי מלבנות דמות בכל שיטה עבור כל משחק. אז אם קל לך לבנות דמות, אתה תצליח, אם קשה לך, זה קשה לך, אבל בגדול מה שאני עושה, אני פשוט כותב סיפור. אני לפעמים חושב על סוג מסוים של אישיות שאני רוצה לשחק במשחק הספציפי הזה, אז נגיד שיחקנו איזשהו משחק שהיה מין פלפי כזה, קצת אינדיאנה ג'ונס, ואז חשבתי על איזה דמות תהיה לי מעניין לשחק במשחק מהסוג הזה, ואמרתי, יהיה לי מעניין לשחק את מישהו שהוא כמו אינדיאנה ג'ונס, או כמו הדמות של הגנב הזה מהמשחק מחשב, Uncharted, נכון? כך קוראים לזה?
כן.
אז...
דרייק.
בדיוק. אז אמרתי, טוב, זה האנשים שלי מעניין לשחק. אז פשוט כתבתי סיפור שמייצר לך את הבן אדם הזה, כמו, כאילו, פשוט כתבתי סיפור קצר שמסביר למה הבן אדם הזה נראה כמו שהוא נראה ומתנהג, כמו שהוא מתנהג, ואז כתבתי את הדמות לפי הדבר הזה, או עשינו איזשהו קמפיין סייפיי סלש פנטזי כזה, שבו אנחנו עוברים בין מישורים ומגיעים לאיזשהו עולם פנטזיה כזה. ואמרתי, זה קצת רמאות במרכאות, אמרתי, אני רוצה לבנות דמות שכשהיא מגיעה לעולם פנטזיה הזה, אני יכול להסביר למה בעצם הוא יודע מה לעשות, ולא פשוט, אתה יודע, יושב בפינה ואומר, טוב, אני לא יודע איך לשרוד בשטח, אז אני פשוט אשב בו ועמות. ולמה בכלל הוא רוצה? ולמה בכלל הוא רוצה לעשות את זה? למה בכלל הוא מסתובב במין עולם מוזר, ביזרי שהוא נכנס אליו לפתע? וההגדרה של המנחה הייתה שהוא צריך להיות on death row. אז גם הייתי צריך לשלב בסיפור ללמה, מצד אחד צריך להיות לנו עונש מוות, ומצד שני אסור שזה יהיה משהו מפלצתי, כאילו לא יכול להיות שפגענו בילדים או כל מיני דברים כאלה, כאילו אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעבוד ביחד. אז כתבתי איזשהו חייל שסובל מאיזושהי בעיה ממש חמורה, PTSD וזה, והתחיל לקרוא המון פנטזיה ופילוסופיה יוונית בזמן שהוא היה בכלא, וחיכה שיוציא אותו להורג. אז כשהוא מגיע לעולם הזה, אז הוא כזה, אוקיי, זה כמו שלושה עריות, שלושה לבבות, אין בעיה, כאילו, והוא חייל, אז הוא מסתדר בשטח. כאילו, אז פשוט קצת את הסיפור, ואז התיישבתי כאילו לפי זה לעשות הסטאצ, אז ממש, כן. ואגב, זה לא באמת שונה מאיך שאני עושה דמויות גם ב... D&D, כאילו, חוץ מזה שאני אומר, אני רוצה לשחק דרואיד, אבל אז אני אומר, אוקיי, אז כאילו, אז מי זה הדרואיד הזה? אז אני פשוט יושב וכותב סיפור, וכאילו, אוקיי. זה לא שונה בעיניי.
שקד לא ציין את זה, אבל אני חושב שהשאלה הזאת נובעת מסוג של ציפייה שקיימת בשיטות מבוססות מקצועות, ספציפית D&D, על איזשהו party composition. שמצפים שיהיו מקצועות מסוימים, אבל אני רוצה לקחת מה שאמרת, וזה באמת תהיה התשובה שלי, ולקשור את זה יחד עם הציפייה הזאת, להגיד שכל הדברים האלה נובעים מזה שבדרך כלל, או לפחות אם המנחה עשה את העבודה שלו כמו שצריך, יש הגדרות למי יהיו הדמויות, וזה לא באמת תהיה מה שבא לך בעולם.
כן.
וזה גם מה שרן אמר באותו דיון, ואני רוצה, זאת התשובה השנייה שבאתי להגיד, יש משחק קבוצת אברון, שאני משחק בה, שאנחנו לא משחקים ואוכלים דרקונים, אלא אנחנו משחקים בשיטת ג'נסיס של פנטזי פלייט גיימס, וזאת שיטה שאני באתי לקבוצה ואני לא הכרתי בכלל, ולכן לא היה לי על מה להתבסס, אבל כן היו הגדרות של, במיוחד זה שהצטרפתי כדמות חדשה לקבוצה קיימת, אז כן היו הגדרות של מי הקבוצה הזאת, מה הם עושים, מה החוקיות של מערכות היחסים בינינו, מה הופך אותנו למיוחדים ודברים כאלה. והיה לי איזשהו רעיון ויצרתי את הדמות, ובעצם אחד השחקנים האחרים עזר לי לכתוב אותה, אמרתי אני רוצה שהוא יהיה, יצרתי איזשהו דמות של שאומנה להיות שומר ראש מאפס בסוג של תוכנית רביעה מיוחדת כזאת שמייצרת שומרי ראש ממש ממש טובים, דברים שיש באברון בסטנדרט, ואמרתי, אוקיי, אז השומר ראש הזה, אני רוצה שהוא יהיה לו כושר מנסם לזהות דברים, ולשכנע ולנהל, איך קוראים לזה, חקירות וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה גם מצד המנחה, בקמפיין ונור הארוך הראשון שהרצתי, ליל הנצח, זאת הייתה קבוצה חדשה שלא שחקה אף פעם ונור, ואני אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה לקבול אותם לפרטי עולם שכתובים בספר, אז אנחנו נשחק ביבשת אחרת לחלוטין, ככה שנוכל להתפרע, אבל אני הגדרתי מראש שכל הדמויות שלהם יהיו גולות מהיבשת המזרחית שכתובה בספר, אל היבשת הצפונית ששיחקנו בה, ואמרתי להם שכל אחד מהם צריך להחליט על הסיבה שבעתיה הוא גלה, בין אם זה כן. פשע, בין אם הוא בורח ממשהו וכן הלאה, והגרעין הזה הספיק, אפילו שזאת שיטה מבוססת מקצועות, זה לא משנה בכלל, הגרעין הזה הספיק להם בשביל לבנות את הדמויות שלהם.
כן, אני חושב שהמשפט מפתח של מה שאמרת זה באמת שהמנחה נותן לך הגדרה טובה שהיא מצד אחד משהו שאתה יכול ממש לעשות עליו ריפים, והוא לא אומר לך בדיוק מה לשחק, ומצד שני משהו שאשכרה נותן לך נקודת פתיחה טובה להתחיל ממנה.
אכן. הלאה.
אני חושב שזה משהו.
כן. שי שואל, האם אתם מרגישים אחרת כשאתם מנחים או משחקים בשפה שאינה שפת האם שלכם, בהנחה שיצא לכם, אז אני יודע שלי יצא, אני לא יודע אם לך יוצא.
זו הייתה שאלה, אני מודה קצת מוזרה, כי אני לא, אני לא הייתי בטוח, אז אני פשוט הולך להתעלם מהניסוח שלה ולהגיד משהו אחר.
בסדר.
מן הסתם, לא, כי מן הסתם נראה לי כולנו מכירים את השחקנים האלה שמתעקשים לשחק באנגלית כל הזמן, והיה לי קמפיין שהרצתי סוג של אנונרמיז סלש נוביליס, אבל בישראל, עם שיטה שאני כתבתי, עם עולם שאני כתבתי, בהשראת כל מיני עבודה של כל מיני אנשים אחרים, אבל בגדול זה הקמפיין שלי, וזה ממש הייתה החלטה שהחלטתי מההתחלה, שהוא יהיה כאילו ממש על טהרת העברית. וזה אומר שהייתי צריך ממש למצוא עבור כל דבר שאנחנו משתמשים בו, כל דבר שאנחנו עושים, בין אם זה פעולת הטלת הלחשים, ואיסוף המנה והכוח וכן הלאה, הכל הרבה מאוד מונחים לכל הדמויות, כמעט לכל הדמויות, היו שמות שהיו מאוד מעוררים מחשבה, אבל היו מאוד מבוססים בעברית, והשמות של המקומות, והחפצי קסם והתקסים, הכל היה סביב זה, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, אבל זה גם היה מאוד מאתגר, ויש, אנגלית היא שפה נורא נורא גמישה, בכל מיני דרכים, והיא נורא פלסטלינה כזאת, שאפשר לעשות איתה המון שטויות, ועברית יותר קשה לעיצוב, אבל זה חסך ממני, לשמוע, כשאתה משחק עם אנשים ששפת האם שלהם זה עברית, אז שהם מדברים בעברית זה הכי טוב. וכשאתה משחק במשהו שיש בו המון אנגלית, ואני חושב שכשאנחנו משחקים D&D וכל החומר מקור באנגלית, ויש המון אנגלית מסביב לשולחן, ואז זה גורם לאנשים לדבר באנגלית, וגם יש להם את הנטייה הזאת של לעבור לאנגלית, שהם רוצים לדפוק איזשהו נאום פומבוזי, אז כאילו, אז זה לא כיף. שזה לא עם native speakers, וכשאתה משחק עם אנשים בעברית, ומה שהם עושים זה לדבר בעברית, אז המשחק שלהם הוא יותר טוב. ולכן התשובה שלי לשי היא, תשתדלו לשחק עם אנשים בשפת האם שלכם, ובשביל זה אתם צריכים שהמשחק שלכם, שהמשחק שאתם משחקים, זה תהיה שפת האם שלו. זאת אומרת, אם אתם משחקים D&D, וכל החומרים שלכם באנגלית, והדפי דמות באנגלית, וכל ההנדבוקס הם באנגלית, אז באופן טבעי יהיה הרבה אנגלית במשחק שלכם. וזהו, זה המצב.
אז בעצם ענית לו ישירות לשאלה, האם אתם מרגישים אחר כשאתם משחקים בשפה שאינה שפתיים שלכם? אז אתה אומר, כן, זה גרוע.
לי זה לא גרוע, אבל זה... סליחה, אני אשים קו העת, כי יש לי חבר טוב שגר באנגליה, והוא מתלונן על זה, שהוא לא יכול למצוא שם משחק בעברית, ושהוא לא רוצה לשחק באנגלית. ואז התשובה שלי זה שאם הברירה זה בין לשחק בשפה שאינה שפתיים שלכם, או לא לשחק בכלל, אז תמיד תשחקו. תשחקו בפאקינג שפת הסימנים במנדרינית.
אני יכול להגיד לך, להגיד לחבר שהוא יכול להיכנס לדרייב טו RPG, למצוא את ונור ולהדפיס פרינט און דימנד לאנגליה, זה יגיע לו יותר מהר מה שזה יגיע לישראל.
מה, הוא ישחק עם עצמו, הוא צריך שחקני. בסדר. לא מדברים עברית.
שימצא שחקנים, סתם. התשובה, אני אגיד לך מה, המקרה שלי מוזר, אני התחלתי לשחק כשהצטרפתי לתחביב במרכאות, החשיפה הראשונה שלי הייתה דרך החוברת חוקים של Baldur's Gate 2, שהייתה תרגום מאוד קלוקל של AD&D 2 לעברית. ואז הצטרפתי לקהילה באינטרנט וזה, והשתמשתי במונחים שהכרתי, כמו טילי קסם וכל מיני דברים כאלה. אבל לאורך זמן כמובן למדתי להכיר את המונחים המקובלים, אבל אז מה שקרה זה שעד היום אני מדבר עם אנשים על משחקי מחשב, ואני אומר דברים כמו נקאפ ונקן ו... לא יודע, שריון, לא יודע, כל מיני, אני רגיל לדבר בעברית על רול, על RPGs, בכל המדיה שהם נמצאים בהם, ולשחקני מחשב זה נורא מוזר, כי הם לא רגילים לכל המונחים האלה בעברית. מה זה נקן לעזאזל?
וואלה. אז, גם אני למדתי את הדברים האלה בעברית. מה זה נקן? נקן זה XP.
בדיוק, אבל אנשים... מי שכל חייו רגיל רק למשחקי מחשב, לא יודע, לא מכיר את הדברים האלה. אז זה דבר אחד, אני נורא רגיל לכל המונחים בעברית. עכשיו, אני גם תרגמתי שני משחקים, ואני משחק כל הזמן את המשחקים שאני תרגמתי. אז קודם כל אני שוכח את המונחים המקוריים. פחות או יותר מרגע שעברנו חצי ספר, שכחתי כבר איך אומרים את הדברים המקוריים בזה. שחקנים חדשים, בגלל שאין לנו דפי דמות ניתנים למילוי דינמי בוונור, אז אנשים משתמשים בדפי דמות באנגלית של Dungeon World, והם שואלים אותי כל הזמן, תגיד, בחינה זה עם וויז או אינט? ואני לא זוכר להגיד להם, כי אני רק יודע שזה עם... עכשיו אני כבר לא זוכר, בחינה זה עם חוכמה, כן. אז כן, אז וויז, סבבה. אז כנל במאסקס, בפלאים, למרות ששם זה קצת פחות בעיה, כי עדיין לא הגענו לשלב שאנשים משחקים עם מקצועות שהם לא מהספר. בקבוצה הנוכחית של ונור, יש לי מישהו, הרחבתי מעבר למקצועות שמותר לשחק, לא רק אלה שבספר, אלא בעוד איזה ספר רחבה, ומישהו משחק את הנקרומנצר, וכל המלאכים שלו באנגלית, וזה כזה, זה עושה לי דיסוננס קוגנטיבי בין העברית לאנגלית. אז זה חוויה של לא לשחק את השפה שהיא נייטיב למשחק, אלא לשחק בעברית, שזה גם עניין מעניין. עכשיו, כמובן שיוצא לי לשחק באנגלית, במיוחד שאנחנו מריצים משחקי אונליין, וכמו שאירן אמר בדיון שם בקבוצה, הדבר הכי קשה זה שחסר לך היכולת האינהרנטית לשלוף מילים חלופיות וניסוחים. אתה יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל אתה לא זוכר את אוצר המילים טוב כמו שאתה זוכר את האוצר מילים בשפה שלך.
כן, זה דוגמה לא אחת למה באופן כללי. כן.
כן.
כאילו, יש הרבה גרסאות של המשפט הזה, זה לא רק לתיאורים, זה לכל דבר.
כן, ברור. אני מוצא את עצמי, במיוחד, זה היה לאחרונה, מתי זה היה? בספטמבר, עשינו את המשחק בשידור חי ל-Make a Wish, שיחקנו The World, ושיחקתי עם ערן ואורי, ושתי שחקניות שהן Native English, הם לא לחלוטין Native English, אבל הם לא בעברית, שתיהן מאגרות לאנגליה, אז הם הגיעו ממקום אחר. וכאילו, יצא לי נקודות שאני יוצר, וזה לא בגלל שאני לא יודע מה אני רוצה להגיד. אני יכול לדמיין את מה שאני רוצה להגיד, אבל המילים האלה לא יצאות. אגב, זה גם עובד הפוך. הרבה פעמים אני יודע מה אני רוצה להגיד בעברית, באנגלית, ואני שוכח איך אומר את זה בעברית. אז זאת התשובה הארוכה שלי. נבות מבקש המלצות למקורות למנחים שרוצים להתעדכן ברעיונות חדשים בנושא הנחיה שולחנית. התשובה שלי הייתה, לי אין. המקור היחיד שהייתי נוהג להתעדכן ממנו כאילו בדברים שמנחים עושים זה ב-Apijax RPG Podcast, וגם אותם לא שמעתי כבר איזה חצי שנה, אז זהו, אני תקוע במקום ולא מתעדכן בכלום.
אז אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, ואני ממש שמח שנבות שאל אותה, אז יש לי כמה המלצות. המלצה אחת, שאני פשוט ממליץ לכולם, היא מיילינג ליסט של איזשהו בחור, ג'וני פור, האתר שלו נקרא roleplayingtips.com.
כל דבר שאתה אומר עכשיו, אתה צריך להביא להערות הפרק אחר כך.
אין בעיה. אז הוא שולח מייל, אני חושב כמעט, בעל בסיס יומי, והרבה מהדברים שהוא ישלח, אז הם מאוד נחמדים, הרבה מהדברים שהוא ישלח, אולי לא יחדשו למישהו כמו נבות, אבל אני חושב שכל מנחה, דעתי צריך להירשם למיילינג ליסט שלו, הוא כותב שם המון המון דברים נורא מגניבים, הוא גם עושה פלאגין לפעמים לספרים שלו וכן הלאה, אבל המיילינג ליסט עצמו הוא מן הסתם בחינם, והוא ממש חמוד. אז זה דבר אחד, אני ממליץ עליו לכולם, אתה מנחה, תירשם למיילינג ליסט של role-playing tips. .com. הדבר השני שהמלצה שלי עליו היא קצת יותר מסויגת, זה Engine Publishing, אז יש להם כמה ספרים שיהודי ידועים, יש להם את Unframed על אילתור, יש להם את Odyssey על ניהול קמפיינים, יש להם את Never Unprepared כדי להכין את הסשן, יש להם כמה ספרים, אני קראתי חלקם, אני מודה ש... זה מגיע מגישה מאוד ספציפית של, של, של מה שמתאים לבן אדם. אני חושב שזה טוב אם אתה, אם אתה באמת מתחיל בלי כלום, או, או, או אתה באמת מחפש משהו שיאתגר אותך, או מחפש משהו שיחדש לך, אני חושב שזה טוב. צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהדברים שהוא אומר שהם בטוח יעבדו עבורך, עבור הדרך הספציפית שבה אתה עובד, לא יעבדו. נגיד, אני כמנחה, אני כמנחה שאוהב לכתוב המון המון נוטס. אני אוהב לשבת ולכתוב, ולכתוב לעצמי נוטס, ולכתוב לעצמי דוקס, ולכתוב לעצמי במחברת, ולכתוב לעצמי הערות בטלפון. אני, כשאני עובד על קמפיין, אני כל הזמן כותב. ומנחים אחרים, זה לא עובד להם, והם לא אוהבים
לכתוב. למשל, אני לא כותב כלום. כמעט.
בבקשה, יפה. כן, הייתי מריץ עם פנסקי. פנסקי לא היה כותב כלום, זה היה משגע אותי. ויש מנחים ש... ש... הם מכינים מין רשימות קנייה כאלה, מין שופינג ליסט כאלה, וזה האובייקטים שהם משתמשים בהם. מנחים אחרים משהו עובדים לפי סצנות, לפי מוזיקה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיטות. אבל אני חושב שלראות את זה, זאת אומרת, אחד מהדברים שאהבתי בזה, זה גם ההבנה שלו, שכשאתה מנחה משחק תפקידים, ומאוד מאוד נפוץ בתחביב שלנו, שהמנחה הוא גם איזשהו עוגן לוגיסטי, ואולי לפעמים הקטר הלוגיסטי היחידי, זאת אומרת, גם משחקים אצלו, וגם הוא מארגן את הסשנים, וגם אם שחקן לא מגיע, אז גם תלוי בו, זאת אומרת, ובתוך הדבר הזה יש איזושהי התייחסות לכל העניין הזה, שהיא לא נמצאת בהרבה ספרים, ומאוד מאוד אהבתי את זה לראות את זה בספר הזה, של להגיד, אוקיי, אתה אשכרה, בנוסף לזה שאתה צריך לדעת את החוקים, בנוסף לזה שאתה אשכרה צריך לכתוב את העלילה של הקמפיין, או לגלם נפסים, אתה גם צריך לשבת ולכתוב את הסשן, איך אתה עושה את זה, זאת אומרת, איך אתה מפנה לעצמך את הספייס ואת הזמן, ומה אתה עושה עם הזמן הזה, ומה כדאי שיהיה לך על המחברת. אני חושב שזה מאוד מאוד טוב לקרוא את זה. אז אלה יהיו המלצות שלי. יש כמובן את הדברים שאני באופן כללי חושב שהם נורא נורא עוזרים. אחד זה כמובן הקבוצת פייסבוק, וגם הקבוצת תמיכה למנחים. היא, אני חושב, אחד מהמשאבים היותר מוצלחים שיש. לצערי, קצת על בסיס ה... לא, כאילו, באופן טרגי, אני לא יודע כמה זה לצערי, כי אני זה שהחלטתי זה, אבל באופן טרגי, אז על בסיס first come first serve, זאת אומרת, אם המנחה שלכם כבר בקבוצה, אתם גם מנחים, אז אתם לא יכולים להיות בקבוצה, ואז זה מאוד עצוב. אבל ללמוד ממנחים אחרים זה מצוין. אני מודה שאני לא כל כך מקשיב לפודקאסטים של משחקי תפקידים, אני מודע לזה שזה מגוחך, בעודי מדבר בפודקאסט על משחקי תפקידים, אבל זו האמת, אני לא כל כך בן אדם של פודקאסטים, אני יותר אוהב לקרוא פורומים ו... ואוהב לקרוא דברים. משהו
סיימן. בן אדם של לדבר, לא של להקשיב.
זה אשכרה. בקונטקסט הזה, אגב, בגלל שאני מתחיל ממש ביום ראשון הקרוב קמפיין של Baldur's Gate Descent into Avernus, הצטרפתי לקבוצת פייסבוק של מנחי Baldur's Gate Descent into Avernus, וגיליתי למשל, ואני מצטער שאני נשמע כל כך מופתע ונראה, שאני יודע שעבור חלק מהאנשים זה יהיה כזה דה, אבל גיליתי למשל שיש סאב-רדיט של Tomb of Annihilation, כשהרצתי את Tomb of Annihilation, אז זה לא מתאים לכולם, זה בטח לא מתאים לנבות רם שמריץ קמפיינים שהוא כותב בעצמו, אבל אם אתם מריצים קמפיין D&D כתוב, בטח אם אתם מריצים קמפיין כאילו מאוד ידוע, כמו Kingmaker וכל מיני שטויות כאלה, בטח אם אתם מריצים טעונות של D&D, אז למצוא את הקבוצות פייסבוק או את הסאב-רדיט של ספציפית הדבר הזה, זה מדהים. כמה זה כיף לראות אנשים, הם, כאילו אותן סוגיות עולות, המון המון רעיונות, אנשים מביאים כאילו מה הם עשו עם הנפס הזה, מה הם עשו עם ההתקלות הזאת, מה הם, כאילו, איפה הם הכניסו את השחקנים שלהם, איזה אתגרים עושים את השחקנים שלהם, זה, אם אתם באמת שייכים לקטגוריה הזאת, אז זה ממש, ממש, ממש כיף, וזה ממש מומלץ.
זאת נקודה מצוינת, וגם אני לא חשבתי עליה בעצמי, וזה כזה, כן, ברור, קמפיינים, סופר פופולריים שמורצים על ידי עשרות באלפסרות אלפי קבוצות, אז כן, זה באמת, זה, גם אני לא מריץ הרפתקאות מוכנות, אבל כן, אחלה זה. טוב, אני הולך פשוט למחוק את כל שאר הערות הפרק, כי אנחנו הולכים לדבר על השאלה האחרונה, וזהו.
עשינו, אני מאוד אוהב לדבר על רולפליי.
לא, זה בסדר גמור, ובאמת שהפעם היו לנו אחלה שאלות, אז מעולה, אני כולי בעד להקדיש את כל הפרק לזה. מעיין שואלת, מתי זה יותר מדי עזרים, וכמה עדיף להשאיר לדמיון לבד? אני אתחיל ואומר שאני מנחה בלעדית, טוב, בלעדית כי זה מה שיצא, בארבע שנים האחרונות בצ'אט, וככל שניתן לי, אני מנסה למצוא עזרים ויזואליים. אני, במיוחד במשחק פלאים, אני את כל הדבשים החשובים של הקמפיין, מצאתי צילומים שייצגו אותם. חלק זה לא היה מיוזמתי, חלק זה כזה, אנחנו עושים סצנה, ואז הקבוצה מתחילה לדבר לאיזה מפורסם דומה הנבל שאנחנו נאבקים בו, ואז זה נולד מתוך זה, ובמקרים אחרים אני הבאתי את התמונה, אז יצרתי לכל הדמויות החשובות סוג של פורטרטים כאלה. אני מאוד אוהב מפות, יש כמה מחוללי מפות אקראיים של ערים, בגלל שכמעט כל הקמפיינים שלי מורצים בסביבה אורבנית, אני ממש אוהב מפות עיר, וחוץ מזה לבנו יש מפות עולם ששילמתי עליהם והן טובות, אז אני תמיד משתמש בהם, אבל אני ממש אוהב מפות לכל דבר. זהו, זה בעיקר, זה שני סוגי עזרים העיקרים שאני משתמש בהם. אני משתדל, כלומר, במיוחד לדברים שהם לא טרופים סטנדרטיים, כאילו כולם יודעים איך נראה, לא יודע, גובלין או משהו, אבל כשרציתי לתאר לשחקנים איך נראית מפלצת בוונור, שהיא מפלצת של וונור, אז חיפשתי משהו שיראה מספיק קרוב ושלחתי להם, כלומר, בגלל שאנחנו עושים את זה בטקסט צ'אט, אז אני פשוט יכול לזרוק את התמונה לערוץ, ואני גם, יש לי את היתרון בדיסקורד שאני יכול לנעוץ הודעות, אז תמיד אנחנו יכולים לחזור אחורה ולהגיד, הנה המפה, ודברים כאלה. אז זה מה שאני עושה עם הזרים.
כן, אני תוהה מה הוביל אותה לשאול את השאלה ככה, זאת אומרת, מה זה יותר מדי הזרים, כי לא נראה לי שיש דבר כזה יותר מדי עזרים, מלבד מגבלות של אל תוציאו על זה יותר מדי כסף, או תשאירו מקום על השולחן לדפי דמות שלכם, או משהו כזה. אבל בגדול אני ממש ממש אוהב עזרים, גם נגיד אני, כשהייתי משחק דמויות, אז הייתי מחפש דברים של הדמות הזאת, נגיד שחקתי איזה קמפיין שנתיים, אז היה לי וסט של הדמות, אז הייתי לובש את הווסט, וזה עוזר לי להיכנס לראש של הדמות. כן, דברים כאלה. אני מאוד מאוד אוהב לייצר יומנים, וספרים כאלה, אז פשוט בכל מיני קמפיינים, שחקנים מצאו ספר, או מצאו יומן שאני כתבתי, וזה פשוט מוסיף המון לאותנטיות. אני יודע שיש מנחים, אתה רואה דברים שאנשים עושים, שהם יודעים, שהם יכולים, כן, אני לא יודע לעשות את זה, אבל אנשים בונים מיסת נייר, אז הם בונים את המיניאטורות שלהם, ואנשים בונים את הלוקיישן לקרב, ואנשים מייצרים כאילו דברים יפיפיים, כאילו מבחינת גם כל מה שאתם יכולים לייצר, אז הוא מוסיף, הוואו פקטור הוא מטורף, גם אנחנו, בסופו של דבר אנחנו גזע ויזואלי, כאילו רוב מה שאנחנו עושים עובר דרך העיניים, אז כל דבר שאתם יכולים להראות לשחקנים שלכם, בדיוק כמו שאתה אומר, של תמונות, תראו להם תמונות, תראו להם איורים, אני לפעמים הייתי ברמה של הייתי מתכנן סצנות לפי האיור שהייתי מוצא והיה נראה לי מגניב, אז הייתי מראה אוקיי, אז כאילו, כן בדיוק, אז כאילו, אז בעיניי ממש אין דבר כזה. מה עדיף להשאיר לדמיון? אני חושב שזו שאלה ממש ממש מעניינת, פשוט לא בהקשר של הזרים. אני חושב שאימה, זה בדרך כלל הדבר שהייתי משאיר לדמיון, וזה לא ממש קשור לשאלה של מעיין, אבל אני אגיד את זה בכל מקרה, אני לא מנחה כאב. אני חושב שכאב זה תחושה שהיא מתחת לרמה הוורבלית. ולהגיד למישהו כואב לך, זה משפט נורא מטופש בעיניי, ואז הוא עושה כזה, אאו, 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 וזה פשוט, זה רול פליי שחורק לי באוזניים. זה הסיבה שאני מנסה להתעלל בשחקנים שלי פסיכולוגית, אני אומר להם כאילו, הוא נעץ בך סכין, אלא אני כאילו נועץ את הסכין בליבם, המטאפורית, אז אני חושב שזה הדברים שעדיף להשאיר לדמיון, את הדברים של כאילו, או כאב, או כשאתה ממש רוצה לזעזע מישהו, אז רק לרמוז, כמו שפרצ'ט כתב, שהוא כזה, הוויימס מנסה לענות מישהו, אז הוא אומר, תביא לי שקית מלח וג'ינג'ר אייל, ואז כזה, מה אתה הולך לעשות עם זה? כאילו, זה עדיף להשאיר לדמיון.
כן, האמת שעכשיו שאתה מציין את זה, אני מבין שגם אני נוטה לזה, אני בדרך כלל מתאר, כשאני רוצה לגרום לשחקן אינוחיות, אני מתאר לו תחושות או זיכרונות או דברים כאלה שאני יודע שאמורות לגרום לדמות שלו אינוחות והולכים לזה. חזרה לנושא הזרים ונסגור את זה, אז דוגמה אחת שקפצה לירות זה שבקבוצת הפאת'פיינדר של אורי ליפשיט, הם עשו את זה לפחות פעם אחת ואולי יותר, שהם אוכלים את האוכל של הדמויות אוכלות במשחק, ואני חושב שזה נהדר.
אז זה לא הייתי עושה. אז זה יותר מדי עזרים. אז מצאת. אני לא, לא, אתה צוחק, אבל אני יודע שאני שונה בזה מבחירים, לי אין ארוחת ערב. כאילו, זה דופק את הקצב של, זה דופק את הקצב של הסשן. היוצא מן הכלל היחידי שעשיתי זה שהיו קמפיינים ספציפיים שבהם כולם היו, היה מין רשימת ה-usual כזה, ושחקן היה הולך הצידה, ומתישהו ומזמין כאילו את ה-usual מהפיצה או הבורגרים או whatever, וזה היה מגיע, והיו אוכלים את זה בזמן הסשן, ואז בדרך כלל הייתי מנסה לתאם כשמגיע האוכל, שיש איזשהו קצת downtime כדי שהם יאכלו וזה. אבל גם אגב, אני אז לא הייתי אוכל, כי אני כל הזמן עסוק בלהנחות, ובקבוצות אחרות, אז כאילו, אז אין את זה. לא מזמינים פיצה, לא שום דבר, תאכלו בבית, תאכלו ארוחת ערב לפני, אתה יודע, במבה, ביסלי וזה, אין בעיה, אבל לא, לא אוכלים בזמן הסשן, משחקים.
אצלי בקבוצה הפיזית אנחנו מגיעים עם אוכל, יש על השולחן אוכל, אנחנו עוצרים לארוחת צהריים, זה חלק ממפגש המשחק שלנו.
תשמע, אם יש לך מספיק זמן כדי לעצור לארוחת צהריים, אז אשריך, מה אני אגיד לך?
כאילו, אני אגיד לך מה, אנחנו קבוצה מהסוג של, אנחנו באים בשביל החוויה של לשחק יחד, ולאו דווקא בשביל החוויה של המשחק. הדבר האחרון שאני אגיד לגבי זה, אני לא יודע אם זה נובע ספציפי מה שמעיין צינה, אבל כן שמעתי את הטענה הזאת מדי פעם עולה, וזה שאנשים רואים את מה שקורה בקריטיקל רול, וב... משחקים מוקלטים אחרים שהם מאוד מושקעים, וחושבים שזה מרתיע אנשים, כי זה נהיה איזושהי דרישה וציפייה לעשות אותו דבר וכן הלאה. אז לא.
אתה חושב שיש את זה בישראל?
תשמע, אני ראיתי את הטענה הזאת עולה בדיונים סביב קריטיקל רול יותר מפעם אחת. אני לא מבין אותה, אבל בסדר, זו טענה שאנשים אומרים, מה שהקבוצה שלכם מוכנה לעשות ובכיף שלכם, זה בסדר. אם אנשים אוהבים להתלבש, שיתלבשו. אם מישהו רוצה להביא תכסית של פני השטח, שיביא, וכן הלאה. אני לא חושב, אלא אם כן, יש לכם hard rule, כמו שאיתי תיאר לגבי אוכל, שזה בסדר. כל קבוצה ומה שנוח לה, כל עוד אתם מטעמים זה, ולא, כאילו, לא יודע, אני מתאר לעצמי שיש אנשים שירגישו לו בנוח, אם כולם יעברו מחופשים ואין לו משהו, אבל אנחנו חוזרים לתחילת הפרק, תדברו עם הקבוצה שלכם. Talk like people.
תשחקו איך שמרגיש לכם בנוח.
כן. זהו, אנחנו נעשה ציפיות לעתיד, לא כתבנו אותם, ולכן אנחנו נאלתר אותם. איתי, מה הציפיות שלך לעתיד, אחרי שלא דיברנו על המשחקים ששיחקנו השבוע?
אז אחד, לא דיברנו בכלל על ה-PVE של ה-Expansion, יצא הרפתקה החדשה של
Hearthstone,
כן. ובניגוד לכל הרפתקה אחרת, היא יוצאת עם קלפים חדשים, עם 35 קלפים חדשים. אז הציפיות שלי לעתיד, זה לקלפים החדשים האלה, ולסוף העלילה, אני די מתרגש מזה, כפי שלא דיברנו עליו. אני אבל...
כפי שלא אמרנו
בפרק. עוד חודש, כי אז כבר, עוד חודש כבר הרפתקה כולה כבר תצא, וזה דבר אחד, הדבר שני זה כמובן הרפתקון, שגם על זה נדבר פעם הבאה, כי זה יהיה לפני הרפתקון פורים. אז אלה הציפיות שלי לעתיד, D&D והרסטון.
נהדר, יפה. אז אני אמור, אני לא יודע, בסוף, אנחנו כבר חודש שלא משחקים אברון, כי חיים, כאילו, זו קבוצה שנפגשת בדרך כלל פעם בשבועיים, ולפני שלושה שבועות התפתה לנו מפגש כחיים, ולפני שבוע התפתה לנו מפגש כחיים, ואני הציפייה שלי לעתיד זה שיהיה מפגש ונוכל לחזור לשחק אברון, כי אני ממש נהנה מהקבוצה הזאת, וייתכן ששנה הבאה זאת תישאר הקבוצה היחידה שלי, כי אני לא אוכל להנחות את הקבוצות האחרות שלי. רציתי לספר סיפור על הקבוצת ונור, אבל בסוף לא יצא לי, אני רק אגיד שהשבוע היה לנו סטנה שבה היו 5 פעמים החטאה ברצף לקבוצה, מה שאפשר לי להחיות נבל שמת בקמפיין אחר, והחזרתי אותו, ואני מאוד מרוצה מזה.
שם מאוד.
אז זה מה שקרה בקבוצה. חוץ מזה, אני עדיין על מנסר הנטר, ועדיין מחכה לדרויד סטון. אז זה מה שבציפיות לעתיד שלי, בתגובה לשאלתו של יאלי בצ'אט, מצטער, לא נראה לי שמישהו מאיתנו ישחק איטרנל קארד גיים, בעתיד אני אראה לעין, סורי, זהו. יאללה, זה היה פרק 10-11 של שורפים משחקים, הפרק בו ענינו לשאלות בנושא משחקי תפקידים, פרק שלנו. זה היה נחמד מאוד, אני מאוד מרוצה.
גם אני.
ויופי.
וגם זה יגרום לי להפסיק להרגיש רע על זה שאני לא משחק משחקים
אחרים. בסדר, גמור. תודה רבה שהיית איתי, איתי.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה, ותודה למאזינים, גם בשידור החי וגם בבית, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
טוב.
להתראות!
ביי.